ברשות הרב. הרב הזכיר עכשיו את העניין של החצוצרות, לא זכיתי לשמוע את כל השיעור, רק בחלק האחרון, אבל יש לנו באמת יום שמחה שכם ובמוידיכם, זבחי שלמיכם, מוסקתם בחצוצרות. ובאמת גם כל זמן צרה, כשהיה לעם ישראל, היו מריעים, נכון? כך זה נקרא בלשון המשנה בתענית. מריעים, מריעים אפילו בשבת, אבל מריעים, תוקעים בשופר. היה סיפור עם הרש"ח, שפעם אחת הגיע אליו אברך, ורצה לחדש שגם היום, בזמן צרה, באמת יתקעו בחצוצרות, יתקעו בשופר, יתקעו בחצוצרות. יש באמת קהילות שזה מקובל, שבאמת סליחות או דברים כאלה תוקעים בחצוצרות. רצה לחדש את זה. אז הוא הגיע לרש"ח, ואחת הטענות שלו היו שהמגן אברון כותב שהוא לא מבין למה לא תוקעים היום בחצוצרות, כמו שכתוב, למה שלא יתקעו בשופר, גם היום. קיצור, מגיע לרש"ח ואומר לו, אתה רואה, המגן אברון אומר שלא ברור למה לא עושים את זה. הרש"ח מסתכל, אומר לו, אני רואה שכתוב פה שלא עושים את זה. זאת אומרת, המגן אברון שואל למה באמת לא, אבל המגן אברון לא אומר שעושים, המגן אברון אומר שלא עושים. אז טוב, אבל באמת יש את הדבר הזה, הפנימיות של העניין ודאי קיימת, והריאויסם בחצויצרויס מריעים. אולי מחשבה קטנה שחשבתי לעצמי, אני לא אומר אותה כדבר מוחלט או אפילו ברור לי, אלא מחשבה שעברה בראש השון האחרון. מה זה העניין הזה של שופרות? בפרט אם אנחנו עוקבים אחרי הפסוקים של שופרות, אחרי הפתיח של אתה נגלי סבא אדנן כבוידך על עמקות שיכול לדבר עמום, מדברים על מה שהיה במעמד הר סיני. ואז אנחנו, מתוך הדיבור, שלושת הפסוקים הראשונים שהם פסוקים של תורה, זה ויהי ביום השלישי ויעשה בויקר, ואחר כך עוד פעם וירם וינו ויעמדו מרוחק. הפסוק האחרון של תורה זה ביום שמחה שכם ובמעדיכם העשירי, כן, בסוף, באמצע הברכה שם. ואז מדברים על עול אלוהים בשרוע השם בכהל שופר, ואז קופצים לדבר על הגאולה. יש פה איזה סוג של, נכון שבדרך כלל רוב עם ישראל היום אומר את הפסוקים האלה, בפיוטים יש פסוקים אחרים, הפסוקים האלה הם לא באמת בדווקא, אבל זה מה שמקובל לומר, לא יודע, לפחות באלף שנה האחרונות. כמו שהבנתי שרבי הלל זקס היה אומר פסוקים אחרים, יש, מעיקר הדין אפשר להגיד גם פסוקים אחרים, זה לאו דווקא הפסוקים האלה. אבל מה באמת הרעיון שבשופר? יש היום מושג שמוכר שנקרא שיר חופה, נכון? יש את מה שמקובל אצל האשכנזים ב-70 שנה האחרונות, זה איי-נא-נא-נא-נא-נא-נא-נא-נא-נא, שיר חדש יחסית, איזה חסיד בובו, והלחין אותו לפני איזה 80-90 שנה, וזה מקובל בשנים האחרונות, אבל יש גם הרבה שבוחרים לעצמם שיר שהם אוהבים, שיר יפה, לפעמים זה איזה וינו ימו, זה כל מיני שירים שיש בעולם, של כל מיני זמרים, ובוחרים שיר שהשיר הזה ילווה את החתן ואת הכלה בדרך לחופה. אפילו שמענו כבר על מריבות, שאלה מה השיר שלי, לא השיר שלך, טוב, בסדר, גם על זה אפשר לריב. אבל באמת יש את המושג הזה שיר חופה. בן אדם בוחר שיר שהוא אוהב, שיר שמעורר בו רגש מסוים, וזה מאוד כמובן גם מעצים את הרגשות שיש לו כלפי השיר הזה, ברגע שהשיר הזה ליווה אותו לחופה. ואז יכול להיות מצב שבן אדם, שנים אחרי שהוא נשוי, הוא מגיע יום אחד לעבודה והוא עצבני וקצר, קצר רוח עם העובדים שלו, והעובדים שלו רוצים להרגיע אותו, אז הם יודעים כבר שיש טריק. אחד הפלאפונים של אחד העובדים שמתחיל לצלצל, ובמקרה זה השיר חופה שלו, ואז כזה פתאום הוא מתרקח, הוא כבר לא אותו עצבני כמו מקודם. זה, תשמע, זה מזכיר לו לפחות בחירה אחת טובה שהוא עשה בחיים, כן? זה מזכיר לו משהו טוב, זה עושה לו הרגשה טובה, זה מזכיר לו את הרגשות הטובים שהיו אצלו אז בחתונה שלו, ולפעמים זה עלול אפילו לגרום לכעס יותר גדול, אבל בוא לא ניכנס לפינה הזאת. אבל לפעמים, כן, אם זה בנוי נכון, הוא מרגיש טוב עם הנקודה הזאת וחוזר באמת, מרגיש יותר טוב. בקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, לצערנו, אנחנו לא במצב של אחותי, רעייתי, יונתי, חמתי. אנחנו במצב, כמו שזה מוגדר בפסוקים, מאות פעמים, ההשוואה הזאת של בעל ואישה, שהאישה לא כל כך, לא עושה בדיוק את מה שצריך. אז נכון, הגויים באים וטוענים, נכון, אומר לו, הוא מינה לרבון גמליאל, הגמרא ביבמות, חלץ לכם אלוקיכם. אפילו חליצה הוא כבר עשה ממכם. זאת אומרת, אין אפילו זיקה, אין אפילו שום קשר בעולם. ורבי גמליאל אומר לו, לא נכון, לא היה חליצה. יש עדיין זיקה, יש עדיין קשר. עוד פעם, אנחנו לא במצב באמת ראוי, כמו שאמור להיות, זוג, נשוי, שחיים ביחד, אבל אנחנו פרודים, לא גרושים. לא גרושים, עדיין לא היה גט. הייתה כאלמנה, אבל לא אלמנה. זאת אומרת, הקשר בינו לא ניתק. עוד פעם, הוא מצידו גם לא לקח לו אישה אחרת. נכון? כנגד מה שטוענים האסלאם והנצרות, שהוא עזב אותנו בגלל ההתנהגות שלנו ולקח לו מישהו אחר? לא. הוא לא לקח לו, הוא הבטיח גם, הוא נשבע לנו וקרח את גורלו בגורלנו. בשמחה הגדול והקדוש עלינו קראת. הוא קרח את גורלו בגורלנו, שהוא בשום אופן יהיה מה שיהיה, לנטוע שמיים ולסעוד ארץ, אבל ולמור לציון עמייתה. גם אם יהיה צורך להרוס את העולם, לברור אותו מחדש, עם ישראל הוא עמייתה. להיות לכם ללוקים, זה תמיד יתקיים. טוב, ולכן הוא מצידו נשאר נאמן אלינו. אבל אנחנו מצידנו התרחקנו, וכמו שזה מפיע באמת מאות פעמים בחזל ובפסוקים, הצבורה הזאת. מה קורה במצב הזה? יש פעמים במצבים של סכסוכים ושלום בית, וכשהעסק מתפרק, אחד הדברים הכי כואבים שיכולים להיות זה כשבאים ושואלים, רגע, הרגשת פעם משהו כלפיה? כאילו, היה פעם משהו? ואז בסוג של השלכה על העבר, הוא אומר, אף פעם לא הרגשתי כלום. האמת, אני לא מבין למה עשיתי את הטעות הזאת. מעולם לא אהבתי אותה, מעולם לא הרגשתי שום קשר אליה. לחצו עליי, לכן התחתנתי. אבל באמת, וזה אחד הדברים ש... כשפוגשים את זה, זה מטריף. זה באמת, זה מוציא מהכלים לגמרי. זה... אבל לעומת זאת, כשהאדם מודה ונזכר, שכן, היה לנו תקופה טובה, הירח דבש היה מקסים. אחר כך דברים התקלקלו, דברים השתנו, גורמים נוספים נכנסו לתמונה, הרבה דברים השתנו, קרו דברים. אם ככה, יש לנו נקודה שממנה אנחנו יכולים להתחיל לעורר מחדש, לפעמים צריך מטפל טוב בשביל זה, אבל להתחיל לעורר מחדש את הקשר, את האהבה שהייתה פה.
אהבה הסיפור לא
עושה. היום אנחנו נמצאים במצב של ריב להשם עם עמו ועם ישראל התווכח, אנחנו לא במצב של קשר, אנחנו פרודים. אבל אנחנו באים ביום הזה ושרים פשוט את שיר החופה שלנו. ושיר החופה שלנו זה השופר, זה פשוט קונצרטו לשופר. למה הקדוש ברוך הוא בחר דווקא את הכלי הזה? כן? יש קונצרט לפסנתר, יש קונצרט לכינור, יש קונצרט להרבה כלים. למה הוא בחר דווקא את הכלי הזה? בגלל עקדת יצחק, שזה מזכיר לו, הר סיני היה החופה שלנו. הקדוש ברוך הוא, עקדת יצחק מזכיר לו את הקרן של איל, אז הוא בחר קונצרטו לקרן איל. ינגנו את זה עם קרן איל. והלחן של זה, זה קול פשוט וחלק, ואז שבירה, וזה נשבר. העסק לא כמו שהיה בהתחלה, זה לא כזה פשוט וחלק. ואז זה נשבר לרסיסי רסיסים, ומתוך השבר המוחלט, התרועה הזאת של גנוחי גונח, ילול יוליל, היללה הגדולה, חוזר להיות כל פשוט וחלק. וזה שיר החופה שליווה אותנו למעמד הר סיני, לחופה שנעשה ונשמע, שהקדוש ברוך הוא פרס עלינו תלית, נכון? כמו שזה מוגדר בראשונים, הוא פרס עלינו תלית ונכנסנו בברית. וזה השיר החופה שלנו. זה השיר החופה שלנו שהקדוש ברוך הוא הכריז, ניגן, כן? בחר שזה יהיה השיר שילווה אותנו לחופה. ואז אנחנו באים היום, באים בראש השנה, כשהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין, כשבאים לדון על מה יהיה השנה, או בכל עת צרה, או ביום שמחתכם ובמועדיכם, ופשוט מתחילים לנגן את הניגון הזה. ואז מה קורה? כמה שהבוס יכול להיות עצבני, אבל הוא קם מכיסא דין ועובר לכיסא רחמים. וזה טריק שעובד גם אם אנחנו רק שמנו את המוזיקה ברקע. זה הכוח של שופר, זה כוח עצום. גם אם אנחנו לא באמת נמצאים היום במקום שמזכיר את עקדת יצחק, או איכשהו בקבלת נעשה ונשמע כמו במתן תורה. עצם זה שהשיר הזה מתנגן, כבר, כמו במשל, כבר הבוס נרגע. זה כוח עצום שיש בשופר, ולכן אנחנו עומדים ומספרים, אתו נגלייסו בענן כבוידךו על עם קודשךו, והיא ביום השלישי ביות הבוקר, וכל שופר ויחרד כל האום אשר במחנה. כאילו, רבונו שלנו, תיזכר איך הרגשנו אז, איך הקלה הגיעה, ופתאום התחילה המוזיקה, והיא נבהלה, וירא העם וינו ויעמדו מרחוק. להזכיר את הרגשות שהיו לנו אז באותו זמן, אז כשהתחתנו בירח דבש שלנו, בקלה בתוך חופתה, איך הייתה התחושה אז? עכשיו, יש פה גם כוח של עלה אלוקים בתרועה, השם בכל שופר, זה עובד, זה תמיד עובד. עכשיו, פה קורה אבל שלב שהוא קצת בעייתי. מה קורה? הפרודה הזאת, כן, הגרושה הזאת שאנחנו מדברים עליה, היא התגלגלה בעולם. הגיעה למקומות הזויים, בלי אוכל, בלי בגדים, בלי שום דבר. ואז היא החליטה שיש פה טריק שאפשר לעשות. והיא חוזרת אליו הביתה דרך המרפסת. לבית של הגרוש פרוד שלה, פשוט נכנסת דרך המרפסת. בלי, לא שהיא מתפייסת איתו, חוזרים לגור ביחד, בלי לעשות תהליך. פשוט חוזרת. אבל היא מסכנה, מרוטה, פצועה. מה, הוא יזרוק אותה מהבית? פליטי שואה מסכנים יזרוק אותם לים? אז הוא נותן לה להיכנס לבית שלו. הוא נותן לה לגור שם. אבל זה לא באמת חזרה אמיתית כמו שזה אמור להיות. אז יש חדר אחד בבית שנעול בפניה. חדר השינה. זה החדר הזה נעול. הר הבית בידינו, הר הבית לידינו. החדר המיתויסט, כמו שהוא מוגדר בנובי במלוכים פרק ח', הוא נעול. שם אין לנו את האפשרות להגיע. זאת אומרת, את יכולה להיות פה בבית, את יכולה לאכול, את יכולה להיות, באמת, עוד פעם, לא תמיד נעים, זה לא באמת כרגע, אנחנו לא פה כמו שבצורה שזה אמור להיות, החזרה כמו שזה צריך להיות, אבל נותנים פה את המקום להיות. מה קורה? למדנו את הטריק. הפרודה הזאת צריכה 100 שקל לקניות, נעמדת, מתחילה לנגן את הניגון של החופה, ואופ, מגיע 100 שקל. אבל זה בלי הרגשות האלה. זה בלי ה... אין פה קרן איל במשמעות של השופר. אין פה את הנעשה ונשמע שמזכיר את החופה הזאת. היא מצידה מנגנת ניגון, כי אמרו לה שהטריק הזה עובד, היא כבר שכחה מה המשמעות של הניגון הזה. ופה מגיעה התקווה הגדולה שלנו, שיום יבוא ואנחנו ננגן את הניגון הזה, אם לא ממש עקדת יצחק, אבל משהו שאנחנו מוכנים לתת מעצמנו, לוותר על משהו בשביל הקדוש ברוך הוא. איזה גרם של עקדת יצחק, נקודה של קבלה טובה של נעשה ונשמע. ואז אנחנו ננגן את החלק הראשון של הניגון, ונשמע אותו מצטרף אל הניגון ושר ביחד איתנו, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. כשהוא יצטרף ונשיר שנינו יחד את הניגון הזה וישמע כל השופר, בעזרת השם בקרוב בגאולה. טוב, זה באמת על חצוצרות. יש ב... לא בניתי את זה עכשיו עם מקורות, למרות שיש. יש בעברידס ישראל, המגד מקוז'ניץ, יש לו תורה מאוד עמוקה על זה, שחצוצרות זה חצי צורות. בסדר? זה של המגד מזריד שהיה מחצי צורות. זה יותר קצת, בשפה יותר חסידית עמוקה, קבולה. אבל היסודות האלה כתובים, כן? כתובים שזה באמת הכוח של אנחנו מעוררים מצידנו והקדוש ברוך הוא מצידו. טוב, למה זה אנחנו נמצאים היום בימים שכוח התפילה, עם שופר או בלי שופר, הוא מאוד מאוד חזק. בהיסטוריה של עם ישראל, הקמת בית שני, עם ישראל מתקבצים מהגלות, עזרא, נחמיה, ואז מיד אחרי חג הסוכות, מתחילים ביום כ"ד בתשרי, 24 בחודש, כמו שזה כתוב בחודש השביעי, כמו שכתוב בנביא, מתחילים להתפלל על ביטול יצרד העבודה זרה. אומרים, היינו, היצר הזה הוא ויקראו אל אלוקים, כן, הם ויקראו אל אלוקים בקול גדול, הם צועקים לקדוש ברוך הוא, כמו רבי יומס המחתס בערך ילמד בייס, הם צועקים לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלם, יש פה את היצר הרע של עבודה זרה, הוא יצר רע גדול, חזק, אנחנו לא מסוגלים להתמודד איתו, עדיין מרקד בינינו, איך נתגבר? הוא הרס את בית המקדש, הוא זה שגרם לחורבן כל כך נוראי, מה יהיה? ואז הם מתפללים, שלושה ימים, שזה אומר, חב דלד, חפי, חבב, בית ישרי. בסדר? זה שלושה ימים של תפילה שימסר בידם היצרה של עבודה זרה שהתבטל מהם. ובאמת הקדוש ברוך הוא יוצא, מוסר בידיהם את היצר הרע של עבודה זרה, יוצא אריה של אש מבית קודש הקודשים. מבינים שזה היצרה של עבודה זרה והוא מתבטל. יש איזה הפסד מאז, הגאון מווילנה כותב שהפסידו מאז את הכוח של נבואה. כי כשיש ניסיון, אפשר לעלות כנגדו. הפסידו את הניסיון, הפסידו גם את מה שאפשר להשיג עם התגברות על הניסיון הזה. אבל, ואז הם מנסים גם את, לחלות, להוריד את היצר הרע של גילוי הריות. ואז כובשים אותו, סוגרים אותו, קולעים אותו, ואז יש עוד שלושה ימים. נכון? יש לנו את אמר חבזל חברי חבב, ויש לנו חבזיין, חבחת, חבטת. בסדר? היום אנחנו באמצע הימים האלה. חבזיין, חבחת, חבטת זה הימים שבהם הם תופסים את היצרה של גילוי הריות, קולעים אותו, ואז הם מגלים שבאמת אין יותר, אין יותר ביצה, אפילו בת יומה, זאת אומרת נגמר כוח התאווה בעולם, אין יותר שום בזה. הזוהר הקדוש כותב שאין חד וסדישמייצה, אין את השמחה שבלימוד. אין את השמחה שבלימוד, גם זה קשור לכוח התאווה, ואין את זה בעולם. זה צד שני של אותו כוח, אין את זה בעולם. ואז מה שהם עושים, הם מוציאים אותו מה... זה מסמים את עיניו, שהוא לא ישלוט בקרובות, בגילוי הריות, משחררים אותו כי יש צורך לעולם עדיין בדבר הזה. זה דבר שקורה בימים האלה, ועם מה הוא קורה? עם כוח של תפילה. אגב, בסוגריים, מה זה הדבר הזה שלא שולט בקרובות? איפה זה בא לידי ביטוי בחטא וסד ישמע יצא? שחזור, זה דבר קשה. כל שהעתיק אתם אחד את זה, במורגלים, מה זה בקרובות? במורגל בהם יצר הרע לא שולט. כי אם אדם יש לו איזה אחות שהוא אף פעם לא פגש, אף פעם לא ראה, אז גם אין את הכוח של הגילוי הראיות שישלוט. זה, אותו, זה לא איזה משהו, זה סגולה שקיימת בקרובות. זה דבר שקיים במורגל בהם. אז גם בלימוד, דברים שמורגלים בהם, אין לנו את החטא וסד ישמעיצה. אני לא יודע אם זה קשור, אבל יכול להיות. חטא וסד ישמעיצה חסר. אבל זה ימים באמת שיש בהם כוח גדול מאוד של תפילה. חסם סויפר בדרושס, בסוקס תוף קופי זיין, כותב יותר מזה, כותב מה היה הטריק, איך מבטלים את היצרה של עבודה זרה, מה הדרך? אז הוא אומר, הסוד של לבטל יצרה של עבודה זרה, זה 3 תפילות קבועות ביום. זאת אומרת, עד אז הרי מה היה המנהג בעם ישראל? זאת אומרת, יש לנו מצווה להתפלל. מה שהיו עושים, היו כל אחד בשפה שלו, פעם ביום, היה מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. במילים שלו, בשפה שלו. גם שם היה את הדין הזה של להתחיל בשבח, ואז בקשה, ואז לסיים בשבח והודעה. אבל כל אחד בשפה שלו. מה שקורה, עם ישראל חוזרים מהגלות, וכמו שהרמב"ם מתאר בהלכות תפילה, אחד מדבר אשדודית, אחד מדבר מצרית, אחד מדבר כסדית, והבעיה שהם אפילו לא דיברו את זה מסודר. זאת אומרת, אם בן אדם מדבר רק אשדודית, מצוין. אדם מדבר רק כסדית, מצוין. הבעיה היא שזה מישמש. כן, מילה אחת, איך זה הולך, טוב, יאללה ביי. כן, הוא עובר משפה לשפה וכל מילה. אין סדר בדברים, וזה לא צורה של תפילה. אתה רוצה לדבר אנגלית, אתה רוצה לדבר יידיש, ערבית, עברית, אבל קח שפה אחת ודבר אותה. ברגע שהם היו כל כך מבולבלים, גם אחרי הגלות, של בלבול בשפה כל כך, זה כבר לא ראוי לתפילה, ותקנו חז"ל את 3 התפילות הקבועות. אומר לך אתה מסופר, התקנה הזאת של 3 תפילות קבועות ביום, זה מבטל את יצר דוד הזורי. הוא גם בדרשת השבת תשובה, הוא מעריך בזה יותר, אבל הוא אומר, באמת זה פלא גדול. אבל ככה חסם סויפר אומר, זה גם נותן לנו איזשהו פתח. כי הרבה פעמים בן אדם מרגיש על מצבים מסוימים בחיים, ברוחניות, שאני כבר הגעתי למצב של כל בעיה לא ישובון. יכול להיות שלפעמים גם אפילו יש סטיקרים שעוזרים לו להשתכנע בדבר הזה, שכל בעיה לא ישובון. זהו, אם נפלת בזה, כבר אין לך סיכוי, ואתה מנודה לשמיים, ועוד 1,000 דברים, ואין לך סיכוי לחזור בתשובה מדבר כזה. ופה, החסם ספר מגלה לנו שאפילו יצרה דעבודה זרה, שזה אנחנו יודעים כמה היה גדול, איך אומר מנשה לרבשי? הוא אומר לו, אם אתה היית באותו זמן, היית מרים את שולי גלימתך ורץ, אתה בכלל לא מבין איזה ניסיון היה לנו בדבר הזה. כן, זה היה ניסיון באמת באמת גדול, גם עליו אפשר להתגבר בכוח של 3 תפילות ביום. צריך להסביר את זה, אני לא יודע אם יש לנו את הזמן מספיק להסביר עכשיו למה באמת כוח של תפילה יש לו את זה. אני רק באמת בסוגריים הסבר שהוא קצת נוטה להסבר פסיכולוגי, אנחנו מכירים את זה. בטיפול באנשים שיש לפעמים אנשים שהחיים שלהם מתפרקים, וזה יכול להיות בזוגיות, זה יכול להיות בהרבה נושאים שאנשים נסחפים לכל מיני תאוות לא בריאות ושהם מורסים לעצמם את החיים, שיגיעו למטפל והדבר הראשון שהמטפל יגיד זה סדר יום. תקום בבוקר, לך לעבודה, יש עבודה מסודרת, אין עבודה מסודרת, פה מתחילה הבעיה. עבודה מסודרת, תקום בזמן, תלך לישון בזמן. זה שיש לבן אדם עבודה מסודרת, כן, איך אומרת המשנה? טובה תורה עם מלאכה שיגיעת שנאמש הכחת אבון. ברגע שיש לאדם סדר יום, זה חלק גדול, חלק גדול מהבעיה נפטר. האדם הופך להיות כלי, שלתוך הכלי הזה אתה יכול למלות משהו. שם יש כבר אפשרות שהוא יתחיל להתגבר. ברגע שאין סדר יום, והבן אדם הוא יער בלילה, ישן ביום, ער עד שהוא נרדם, זה הפתח הכי גדול לכל התאוות והעבירות. בקיצור, זה דברים שמאוד קיימים, מוכרים, זה השלב הראשון. זאת אומרת, גם אפילו יצר דוד הזורא, כן? אפילו הדבר כזה, ברגע שהאדם מכניס את עצמו לסדר יום, בפרט פה שזה סדר יום של קדושה, וזה גם הסגולה של תפילה, כן? זה ברור, לא רק הרובד הפשוט הזה. אבל זה קיים, דברים עמוקים ברוחניות קיימים כמעט תמיד גם ברובד הפשוט. בצורה אחרת, במקום אחר, אבל זה, החיבור בין העולמות הוא מאוד מאוד חזק וגדול, ולכן אפשר לזהות את זה. ולכן גם פה יש את הנקודה הזאת. מה זה? זה הנקודה. כן. אם זה חלק מהתפילה, כן. תלוי לפי, אם זה חלק מאנשי כנסת. האמת היא שהתפילה של אנשי כנסת הגדולה, שזה 18, כן, תפילת העמידה, זה עיקר, זה הרעיון של תפילה, כן. אבל ברגע שבן אדם, עצם זה שהוא מעמיד את עצמו במצב של תפילה, זה שהוא מתפלל כל יום לבד, זה לא מספיק. נכון? זה מה שעשו עד אז, יהודים קיימו את המצווה של תפילה. אבל זה שזה הופך להיות דבר מסודר, בסדר, שלוש תפילות ביום, זה דבר שמוציא את הבן אדם מיצר דה בדזורה, ומחליש את יצר דה הרייס. זה מחליש, זה מסמא את העיניים של יצר דה הרייס. פשוט כוח עצום, כך אומר סם סויפר. סם סויפר אומר שהגמרא הרי מעמידה שם שיש טענה ליהושע בן נון. כי לא נעשה כחג הזה מימות יהושע בן נון. מה הקשר יהושע בן נון? אומר חתם סופר, כשנכנסו לארץ מיהושע בן נון, מה שנדרש ממנו מיהושע בן נון, היה לתקן שלוש תפילות ביום. אם יהושע בן נון היה מתקן שלוש תפילות ביום, לא היה לנו יותר את הבעיה הזאת. לא היה לנו יותר, לא היה בכלל עבודה זרה, לא היה חורבן בית ראשון, היינו ממשיכים משם לגאולה. אומר, הבעיה הייתה שיהושע בן נון לא תיקן את השלוש תפילות ביום. אומר, למה באמת הוא לא עשה את זה? אומר, כי החשבון שלו, אומר חתם סופר, היה של לעמוד ולהתפלל. בלי כוונה, לעמוד ולהתפלל בלי כוונה, גרוע יותר מאשר החטא של עבודה זרה. כך כותב החתם סופר, טוב קופי זיין, סוכות, רשות לסוכות. לעמוד ולהתפלל בלי כוונה, אומר, זה מרי, זה חוצפה כלפי שמיה, זה חוצפה כלפי שמיה, לעמוד וליבו בל אימו, ולכן שווה שיתמודדו עם עבודה זרה, שיהיה חורבן בית המקדש והכל, מאשר להתפלל בלי כוונה. אומר החתם סופר, רגע, אז איך באים אנשי כנסת הגדולה וכן עושים את זה? איך הם עושים דבר כזה? אומר, כן, היום יש לנו כבר את היתר של רב לזר שאומר שיכולה אני לפתור את כל העולם כולו מדין תפילה. נכון? שחורת ולא מיין, אומרת הגמרא. גמרא בשבת, שחורת ולא מיין. היום כולנו שיקורים, מרוב צרות. שיקורים מרוב צרות, ושיקור פטור מדין תפילה. ולכן יכולה אני לפתור את כל העולם כולו מדין תפילה. אז היום, גם אם אדם מתפלל בלי כוונה, אין עליו טענה. זה כבר לא כזה מרד גדול כמו שהיה אז, ולכן יכלו לתקן את התקנה הזאת של שלוש תפילות ביום. כי שלוש תפילות ביום, אפילו בלי הכוונה, אפילו של שיקור ולא מיין, גם זה פועל את הכוח הזה של ביטול יצר דה עביד זורה והחלשה של יצר דה הרייס. ולכן באמת זה מה ש... זה אחסם סויפר אומר. טוב, דבר באמת פלא גדול, הדברי אחסם סויפר האלו, וזה דבר שקורה בימים האלה. ימים של תפילה, ימים שבני ישראל מתפללים לקדוש ברוך הוא, והם ביי ביי, כן, רב צודק כותב שהם צעקו גיוולד גיוולד, ככה הוא מתרגם את הביי ביי, זה גיוולד גיוולד, צעקו גיוולד לפני הקדוש ברוך הוא, והתבטל מהם יצר דה עביד זורה, והתבטל ונחלש יצר דה הרייס. טוב, היסוד הזה של תפילה זה בעצם, אולי באמת קצת לנסות להסביר את זה. יש לנו... אחת הבעיות בחיים, פחד. בסדר, היום כולנו גם פוגשים את זה בצורה פתאומית וחזקה. אתה נושא את הסוגיה הזאת של הפחד ואיך מתמודדים עם פחד. אבל זה חלק מהדברים שנגזר עלינו כשגורשנו מגן עדן. כן, מה שאנחנו קוראים בפרשת השבוע. הוא נמצא, האדם הראשון נמצא בגן עדן, ושם הוא בטוח, הוא בטוח בחיים שלו, הוא בטוח בפרנסה שלו, בכלכלה שלו, מלאכי השרת צולים לו בשר ומסננים לו יין. הוא במצב של ביטחון, ואז הוא מגורש מגן עדן והוא יוצא לגלות. הוא יוצא לגלות. הביטחון, ארץ ישראל, ארץ ישראל מקבילה לגן עדן, מול גלות, כן, אני אומר, מצב בריא שעם ישראל נמצא בארץ ישראל, כולל חדר השינה, כן, כשנמצאים בארץ ישראל בשלמות, זה מצב של ביטחון. גולה זה הדעת מלבלבלת. האדם מרגיש חוסר ביטחון, הוא פחד את הלילה ויומם, ולא תאמין בחייך. כן, הלוקח אכפת מן הפלטר, הוא לא יודע מה יקרה למחר. כל הדברים האלה, איפה הם נמצאים? כשהתורה גוזרת על, כשהקדוש ברוך הוא גוזר על, על אדם הראשון את הגזרה הזאת לצאת לגלות מגן עדן, איך הוא אומר לו? לא רק שיצטרך לעבוד, אלא בעיצבון תוכלנה כל יום מחייך. בעצב תלדי בנים. יש פה חוץ מהגזרה שיצטרך לעבוד קשה ותהליך הריון ולידה, יש פה עוד דבר, זה יקרה בעצב. מה זה עצב? עצב זה שם כולל לדיכאון, חרדה, לכל הפחדים, כל הדברים, העצבות הנפשית הזאת. שזה מגיע ממקום שהאדם לא בטוח. הוא חי בעולם עם לאט החרב המתהפכת. מה יהיה מחר? מה יהיה עם הפרנסה? מה יכול להבטיח לי משהו? לאדם חי חיים שהם חסרי ביטחון. הפחד הכי גדול מכל הפחדים, שכולל בתוכו גם את רוב הפחדים, זה הפחד מוות. חרדת מוות, פחד מוות. גם ממוות, ממה האדם פוחד? מהחוסר ודאות שבמוות. תארו לעצמכם מצב שאדם חי, 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 עד שנמאס לו. זהו, כמה אפשר לחיות? ואז הוא מבקש למות, ומת. מישהו היה פוחד מהמוות? מה מפחיד אותנו כל כך במוות? הפתאומיות שלו. ולכן אתה רואה שאדם צעיר נפטר, למרות שזה דבר נדיר מבחינה סטטיסטית, זה לא אמור, אמור להיות מפחיד, אנשים פוחדים מזה הרבה יותר מאשר מוות של אדם מבוגר. למה? כי זה מפתיע יותר. ההפתעה שבדבר, החוסר ביטחון שזה גורם לנו, שאני, רגע, זה יכול לקרות בכל רגע? אין לי שום דרך להגן על עצמי מפני הדבר הזה? זה מה שגורם לנו את התחושה של, של הפחד, של העצבות, של החוסר ביטחון. עכשיו, אדם מחפש את הביטחון הזה, ו... לא יודע כמה להיכנס לזה, אבל... סיפר לי חבר, יש פה כאלה שמכירים אותו, סיפר לי על יהודי יקר שגר בצפון, שהוא חוקר של פוסט-טראומה. הוא עצמו עבר פוסט-טראומה במלחמת לבנון הראשונה, והוא ניסה לצאת מזה, ובשביל זה הוא פשוט חקר את הנושא הזה. אז הוא חקר, הלך ללמוד פסיכולוגיה ונוירולוגיה, מה שאפשר. כבר שנים שהוא לומד ולומד ולומד. נראה לי שאת הבעיה הוא עוד לא פתר, אבל בינתיים הוא נהיה אחד החוקרים הגדולים בעולם לנושא הזה של פוסט-טראומה. מה שהוא עשה זה, יום אחד הוא עשה מחקר כזה, הוא פשוט לקח כמה מאות אנשים שעברו, רחמנא ליצלן, טראומה ונמצאים במצב של פוסט-טראומה, הכניס אותם לחדר, העמיד מולם מצלמת וידאו, ואמר להם, בואו תספרו את הסיפור שלכם. טוב, הבן אדם יושב בחדר, מספר את הסיפור שלו, אומר לו, בסדר, אתה יכול ללכת, תבוא עוד כמה שעות, הבן אדם חוזר אחרי כמה שעות, מושיב אותו עוד פעם מול המצלמה, בואו תספרו את הסיפור עוד פעם. ואז מה שהוא הלך, הוא פשוט לקח את הסיפור הראשון מול הסיפור השני של כל אחד מהם, והשווה. האם הם מספרים את אותו סיפור? והוא גילה משהו מאוד מעניין. הוא גילה שכל האנשים האלה שהוא שאל על פוסט-טראומה, כל האנשים עם פוסט-טראומה שהוא שאל אותם על הסיפור שלהם, הם כולם שינו פרטים. זאת אומרת, מהפעם הראשונה, הסרטה הראשונה, שהם מדברים ישר למצלמה, לפעם השנייה שהם מדברים למצלמה, הם מספרים סיפור אחר. זאת אומרת, פרטים מסוימים הם משנים. המעניין הוא שזה לא פרטים שמוציאים אותם יפה, פרטים שמוציאים אותם גרוע. זאת אומרת, אנשים יושבים, מספרים את הסיפור ומשקרים כדי להאשים את עצמם. זאת אומרת, הוא מספר, היה פיגוע, אבל אני קיללתי את הערבי, ואז הוא, או יצאתי עם חולצה אדומה, ואמרתי לו, ופשוט הם משקרים, משנים פרטים בסיפור, כדי להאשים את עצמם שהם אשמים במה שקרה. והמחקר הזה הוא מחקר מאוד מעניין, הוא גם פורץ דרך בהבנה של התהליך, וגם יש לו השלכות משפטיות, לפעמים כשזה עולה לדיון משפטי, שהנה הוא מאשים את עצמו, הנה היא מאשימה את עצמה, אז בטח, זה דבר שקורה, אנשים שסובלים מפוסט טראומה, מאשימים את עצמם. למה זה קורה? ההסבר שהוא מציע, וזה מאוד מעוגן במקורות שלנו, זה שהפחד מהמקריות, הפחד מהאקראיות המוחלטת, כאילו לא עשיתי כלום, לא יזמתי כלום, הלכתי יום אחד לתומי ברחוב ופתאום זה קרה, הוא פחד שהאקראיות, המקריות הזאת, אדם לא יכול להכיל אותה. והוא מעדיף להאשים את עצמו. אני קיללתי אותו, אני זרקתי עליו אבן, אני רמזתי לו, אני עשיתי, זה בגללי, רגע, זה בגללי, אני יכול גם למנוע את זה. אני יכול גם להיות פעם הבאה, אני לא אעשה את השטות הזאת, ואז לכן זה לא יקרה. הפחד מהמקריות והאקראיות הוא כל כך גדול וכל כך חזק, שאדם מוכן להאשים את עצמו בדבר הכי נורא שקרה לו בחיים, דבר שהרס לו את החיים, העיקר לא לחיות במצב של מקריות ואקראיות. עוד פעם, אני לא יכול להיכנס לזה עכשיו בצורה נורמלית ומסודרת, אז לכן אני... בוא נשים את זה רק כדוגמה, להבין כמה הפחד של... כמה חוסר הביטחון הוא דבר כל כך עמוק, ודבר כל כך קשה להתמודד איתו. פחדת הלילה ויומם ולא תאמין בחייך. מה קורה? איך אדם מנסה להגן על עצמו מתחושת חוסר הביטחון הזאת? שליטה. אנחנו בורחים אל השליטה. ולכן אנחנו מנסים לנהל לנו את החיים. אז יש לי ביטוח לרפות, וביטוח מפני גנבות, וביטוח רפואי, ועוד ביטוח משלים נוסף, ו10 ביטוחים. ואז אני גם משקיע, אז אני משקיע בצרפת, ומשקיע באוסטרליה, ומקווה להשקיע גם באיראן, שאם כולם יקרסו והם יעלו, אז יהיה לי משהו, איזשהו תיק מחכה, משהו באיראן, שיהיה אפשרו, שנוכל... הבן אדם מנסה להשקיע בכל הזירות, בכל האפשרויות, כדי לקנות לעצמו ביטחון על ידי שליטה. עכשיו, מי השיא של הדבר הזה שמנסה לשלוט? דיקטטורים. דיקטטורים הרי מה הם עושים? מקימים משטרת מחשבות, שמי שרק מעיז לחשוב מולם, הם כבר ימחקו אותו, ישלחו אותו לסיביר. כן? זה הדרך שהם מנסים לעשות. האם הם רגועים? הם ההפך, הם האנשים הכי לא רגועים בעולם. הם כל היום בחרדה וכל היום בפחד. זה כמו ש... הגויין אומר שהעולם הזה, מים מלוכים, זה לשתות מים מלוכים, זה רק מגביר את הצימרון. והחרדה גוברת, והפחד גובר, ומרבה נכסים, הרבה דאגה, וכל הדברים האלה ההפך, הם מגדירים עוד יותר את החרדה הפנימית הזאת, כי שליטה היא לא הפתרון. מנסים לקנות ביטחון על ידי לקנות שליטה, וזה פשוט לא עובד. וגם הם, גם הדיקטטור הכי גדול, מהמוות הוא פוחד, כן? מה שקרה לסטלין, שמת ואף אחד לא יזה להיכנס לו לחדר יום שלם שהוא, כמה זמן שהיה שם, כן, זה דבר שקורה, זה, הפחד הולך וגדל. מה באמת הפתרון? לעבור ממצב של גלות למצב של ארץ ישראל. גלות זה מצב שאתה הולך לישון בלילה, אתה לא יודע איפה תקום בבוקר. אם יחליטו לעשות גזרה, אם יחליטו לגירוש, אם יחליטו... ארץ ישראל זה הבית שלנו. אמור להיות המצב שבו אנחנו מרגישים בטוחים, אנחנו מרגישים רגועים, אין לנו את הפחד הזה. בסדר? וזה דבר שקורה מצרים מול ארץ ישראל, גלות, יש בזה, בספורים יש בזה עריכות מאוד גדולה. המהר"ל מדבר על זה, ורב נחמן מדבר על זה, יש הרבה, באמת נושא רחב מאוד. איך, מה הפתרון באמת? הפתרון הוא לא בשליטה. הפתרון הוא, הנה, דוגמה, תארו לעצמכם ילדה בת 5, באים ואומרים לה, את צריכה להעמיד שבת. דאגים, בשר, צ'ונט, מה שצריך, את צריכה להעמיד שבת. היא תיכנס ללחץ, היא לא מסוגלת. אבל ברגע שהיא מבינה שזה לא התפקיד שלה, היא נמצאת פה במשחק, אבל זה לא התפקיד שלה, היא נרגעת. כשאנחנו בטוחים שאנחנו מנהלים את החיים, אנחנו אחראים על החיים שלנו, אנחנו אחראים על המשפחות שלנו, זה הכל אני, אז באמת החרדה גדלה וגדלה וגדלה. ברגע שאנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא מנהל את הסיפור, הוא הבוס, הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, אז העסק מתחיל להשתחרר. איפה העבודה הזאת נעשית? עבודת התפילה. בתפילה אנחנו עומדים מול השם יתברך ואומרים, פרנסה ממך, רפואה ממך, גאולה ממך, אפילו דעת ממך. שמעתי פעם מהרב בקשי דורון, הוא אמר הראשון לציון, אז הוא אמר ש... אם היינו צריכים להתפלל לבד, לחבר את נוסח התפילה לבד, הוא אומר, כל התפילה הייתה דומה פחות או יותר. הוא אומר, בקשה אחת אף אחד לא מבקש. אתה חונן לאדם דעת. זה כל אחד בטוח שיש לו מספיק. זה אנחנו מסודרים. אבל פה בתפילה אנחנו בעצם עומדים מול השם יתברך ואומרים, ריבונו של העולם, גם דעת אין לי. אין לי. אם זה תלוי בי, אם אני אחראי על עצמי, אני לא יכול לדאוג לבריאות שלי, אני לא יכול לדאוג לפרנסה שלי, אין לי שום דבר שאני יכול לדאוג לו, אני לא אחראי על כלום. אני עומד מולך, אני משחרר הכל, מרפא מלהחזיק את ההגה של החיים ולנהל את עצמי, ופותח את הידיים ועומד לפניו, תפילה לעני כי יעטוף. מהר"ל מדבר על זה בנסיב האבוידו, שזה העבודה של בן אדם בתפילה, להגיע לפני הקדוש ברוך הוא ולשחרר ולהגיד, שמע, הכל ממך. רק מה, זה מאוד מפחיד. העבודה הזאת של להגיע מול השם יתברך ולהגיד ריבונו של עולם אין לי, לא מגיע לי, לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחנונינו לפניך כעל רחמך הרבים. ובאמת זה שברוך השם יש משפחה, זה שאני נשוי, זה שאני נושם, זה חידוש, זה אתה נותן. יש לנו מקום כזה מאוד קשה לנו להכיר בו, אבל מקום בנפש כזה שתשמע, האמת היא שלא מגיע לי, אני סתם רע, אני באמת לא מגיע לי, רק מה? הקדוש ברוך הוא בטעות נתן לי, הוא פספס. זה כמו הבחור הזה בישיבה שעובר עם הצלחת, נותנים לו מנה של אוף, ואז המחלק שם נותן לו שתי מנות, אז הוא מהר מחביא את זה מאחורי הגב, כי מה, מישהו אוהב אותי ורוצה לתת לי שתיים? ברור שלא. אם נתנו לי שתיים זה במקרה, זה בטעות. נכון? ולכן אנחנו גם...
רק מהשם.
מה זה?
רק
מהשם. כן. רק מהשם. כן, אבל אני אומר, התחושה שלנו גם מול הקדוש ברוך הוא הרבה פעמים זה... אל תספר שהכל טוב, תיזהר. כאילו, אתה תגיד שכולם בריאים והילדים בריאים והכל הולך טוב ושיש פרנסה, אז בטח הקדוש ברוך הוא ישים לב שוואי, בטעות נתתי לו אליו, אף פעם לא התכוונתי לתת לו, הוא לא מגיע לו. ואז תגיע הקפה, אז נקבל את המכה שלנו. אז אנחנו מעדיפים, שתוק, 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 אל תדבר. נגד העין הרע. העין הרע לא מתכוונים לעין הרע פה בעולם, מתכוונים. השם ישמור. ולכן אתה רואה אפילו אדם, הוא חתונה של הבן שלו, אבל כל החתונה הוא בלחץ. והוא מוצא מתחת לאדמה סיבות להיות בלחץ. נכון? אז הוא בלחץ עכשיו, מה יהיה עם המזומן שצריך לתת טיפ למלצרים? כי הוא לא יכול להרשות לעצמו לשמוח. כי אם טוב לי, ואני הרי כזה רע, אז אם טוב לי, אז זה בטח בטעות. אם אני יודע שטוב לי, בוא נמצא שמשהו לא בסדר. וככה אנחנו נעמוד מול הקדוש ברוך הוא, הנה, הנה, זה לא בסדר, אני במקום הנכון. זה נקודה, עד פעם, אני מדבר עליה קצת עם הומור, אבל זה נקודה מאוד עמוקה, וכשמתבוננים פנימה, אפשר לזהות את המקום הזה. אגב, הזוהר הקדוש כותב לא להיות ככלבים שצובחים הב הב, תן תן. פה זה, הזוהר לא מדבר על זה, אבל זה לא להיות כמו חתולים. נכון, חתול, כשנותנים לו אוכל, אז הוא כזה חוטף ובורח. הוא בטוח שהוא הצליח לגנוב אותי. בשביל מה קניתי שק הזה של אוכל? אני הולך לאכול את האוכל חתולים הזה? לא ברור. אבל הוא בטוח שהוא הצליח לגנוב את האוכל הזה, הוא הצליח לקחת. מול הקדוש ברוך הוא, אנחנו לפעמים גם קיבלנו בטעות, טוב, זה הרי כפירה ברורה, כן? אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא לא פספס, והוא נותן כי הוא רוצה לתת לנו וכי הוא אוהב אותנו. אבל לעמוד בתפילה מול השם יתברך ולהגיד, לא מגיע לי כלום. לא מגיע לי ילדים, לא מגיע לי בריאות, לא מגיע לי חיים, לא מגיע לי פרנסה. אבל רחמך הרבים, אתה נותן, אתה יוצר, אתה בורא, אני בא לבקש ממך, זה תהליך פנימי שהוא פשוט תהליך דורש עבודה. מה העבודה הזאת? איך היא נעשית? אז באמת, ממש בקיצור, הייתה אחת פסיכואנליסטית, קליין, קראו לה, הייתה תלמידה של פרויד. והיא אמרה יסוד שמופיע המון בחזל, אפשר למצוא אותו, אבל גם יסוד שרואים אותו במציאות. היא דיברה על זה שתינוקות, כשהם גדלים, יש להם את התקופה הראשונה לחיים, הם עוברים שם טלטלה רגשית מאוד חזקה. זאת אומרת, דבר אחד זה פשוט מה שמכונה המוח הלימבי, החלק הרגשי שבמוח, הוא פעיל אפילו בתור בר, כן? הוא ממש פעיל מגיל מאוד צעיר ועם כל העוצמה. קליפת המוח, החלק היותר מפותח, יותר חושב של המוח, זה חלק שמתפתח יותר בהמשך החיים. בסדר? זה דברים ידועים ומוכרים. עכשיו, מה שקורה זה שתינוק קטן שוכב לו בהריסה, ורגשית הוא פעיל כמו אדם מבוגר, וגם במידה מסוימת יותר, כי אין לו את השכל המאזן שירגיע את הרגשות. הוא מרגיש את הרגשות עם כל העוצמה שלהם, ואין לו את קליפת המוח שמתפקדת בצורה טובה ושלמה. ואז הוא רעב, וכשהוא רעב, הוא מתחיל לבכות. וכשהוא בוכה, אמא לא באה. עכשיו, נכון שעברו רק 20 שניות, והיא עכשיו באמצע לשטוף כלים במטבח, והיא כבר גומרת את הכלי הזה, ומנגבת ידיים ומגיע, אבל זה לוקח זמן. ובאותו זמן, אין לו את השכל שיגיד לו, תשמע, ככה זה, ובטח אמא מגיעה, ותחכה בסבלנות, ותנשום עמוק, היא כבר באה. הוא מרגיש עם כל העוצמת הרגש הזה של נטשו אותי. לאמא לא אכפת ממני, העולם הוא מקום רע, אמא שונאת אותי, אני רע, לכן שונאים אותי, עוד פעם, לא במילים כל כך יפות, הוא מגדיר את זה, אבל זה התחושה, הרגש הפנימי שהוא מרגיש בעוצמה חזקה מאוד, של אני רע, העולם הוא רע, אמא היא רע. אם אני לא יחטוף, ייקח, יגנוב, יקנה, יהרוג אחרים, אני לא יכול לשרוד. הדרך היחידה לשרוד בעולם זה תחטוף. תיקח, אם לא, אם אתה לא תנהל את העסק, אין, העולם הוא רע, כולם רעים, אמא רעה. עכשיו, עובר דקה, והאמא הגיעה. אמא הגיעה, עכשיו עוד פעם, השכל לא פעיל, רק הרגשות. ופתאום כשאמא מרימה אותו, מנקה אותו, מנשקת אותו, מחבקת אותו, כי גם מולה לאמו, נותנת לו לאכול, זה באמת, זה כבר פרויד דיבר על זה, שזה התענוג הכי גדול בשלב הזה של החיים של הילד, הוא מרגיש טוב. ואז מה הוא מרגיש ברגשות שלו? אמא טובה. אני טוב. כל העולם הוא טוב. אני יכול לתת למישהו אחר. אני יכול לוותר. יהיה לי מספיק. כולם אוהבים אותי. גם אם אני אפזר את הכל, כולם ייתנו לי, אני אתן לאחרים, הם ייתנו לי. העולם הוא מקום מקסים, העולם הוא מקום טוב. זה שתי חוויות שכל תינוק, אני אומר, יש מקרים שהם קיצוניים יותר והם שונים, וזה תהליך מורכב יותר, כשהאימהות לא יכולות לספק לילד את החלק החיובי של המשוואה, אבל כשילד חווה את החוויה הזאת, והוא חווה אותה המון פעמים בשלב הראשון של החיים שלו, חוויה קשה מאוד של אני רע, העולם רע, הכל רע, אמא רעה, ואני חייב לקחת בשביל להתקיים, או אני טוב, העולם טוב, אמא טובה, הקדוש ברוך הוא טוב, כולם טובים, אני יכול לתת משלי לאחרים. שתי החוויות האלה נחקקות אצלנו בנפש מגיל אפס. וההתמודדות, פה אני עוזב את גברת קליין, ההתמודדות שלנו בחיים זה פשוט לחוות את החוויות הטובות האלה, לעודד במשך החיים, בהמון המפרטים, את התובנה הזאת של העולם הוא טוב, הקדוש ברוך הוא טוב, אנחנו טובים, אמא טובה, אני יכול לתת למישהו אחר. זה בסדר, הכל יהיה טוב, אני לא חייב לקחת, לקנה, לגנוב, לחמוס, רק בשביל להתקיים. אני לא רע. העולם הוא לא רע והקדוש ברוך הוא לא רע. את העבודה הזאת אנחנו עושים כל תפילה. מה אנחנו עושים בתפילה? אנחנו נעמדים, דבר ראשון, מספרים את פסוקי דה זמרה. מספרים כמה הקדוש ברוך הוא גדול, כמה הוא נותן, כמה ניסים הוא עשה לנו, קריאת ים סוף. ולמרות שהיה עלינו ועלה לעובדי עבודה זרה, בכל זאת קרה קריאת ים סוף. ואחר כך אנחנו מדברים על יוצר אור ובורא חושך. העולם הוא טוב. הקדוש ברוך הוא ברק עולם כזה מקסים, המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים. ועוד יהיה טוב, אור חדש על ציון תאיר. והוא אהבה רבה אהבתנו, חמלה גדולה ויתרה, אהבת עולם. וכמה הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו ואוהב אותנו. ואז ממשיכים, עזרת אבותינו אתה מעולם. מספרים, מספרים, מספרים כמה הקדוש ברוך הוא טוב, העולם הוא טוב. מחלקל חיים בחסד, מחיי מתים, רופא חולים. ואז אתה קדוש, ושמך קדוש, וקדושים בכל יום יעללו חסלה. גם אנחנו קדושים. אנחנו טובים. העולם הוא טוב, הקדוש ברוך הוא טוב, הכל טוב, הכל הולך למקום טוב, ואנחנו קדושים וטובים. ואז, כשאדם מרגיע את עצמו, הוא אומר, לא, לא, זה בסדר, אתה טוב. הכל טוב, הקדוש ברוך הוא טוב, הוא רוצה לתת לך טוב. אז האדם מסוגל קצת לשחרר את הידיים שכל כך מחובצות ותופסות ומנסות להחזיק בכלום, בשליטה שרק מחמירה את המצב, ולשחרר. ולפנות לקדוש ברוך הוא, ובנו שלם, האמת, אין לי כלום. אני לא מסוגל לכלום, אני לא יכול להחזיק את עצמי. אם לא תיתן לי, לא יהיה לי. דעת, רפואה, פרנסה, כל דבר שהוא, החוויה הזאת, ואז כשהידיים משוחררות, האדם מגיע אל הביטחון. אל המקום הזה שבו, מההודעה שאני לא מסוגל, גם מה שיש לי, אין לי. יש וורט נפלא של הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, הוא אומר שאתה רואה בפסוקים בתהילים, ש... מאוד מאוד משבחים את המידה של העניות. דוד המלך אומר לפני הקדוש ברוך הוא ואומר זה כי יחיד ועני אני, וגם הגמרא, כל מיני שבחים, יא עניות על ישראל, כמה עניות זה דבר טוב. עכשיו בדרך כלל כשמשבחים אני משהו זה כדי שתלך בדרך הזאת, אין עניין להיות עני, לא נראה ככה. מה פשט, למה משבחים את העניות? אומר רב שטיינמן, אומר דוד המלך, אומר על עצמו שהוא עני. מה, הוא באמת היה עני? הוא היה מלך, ואם הוא היה רוצה, היה אולי תקופות בחיים שלו שהוא היה עני, אבל אם הוא היה רוצה, רוב החיים הוא היה יכול להסתדר, גם כנראה היה לו כסף. הוא אומר, עניות זה לא התחושה הזאת של יש לי כסף או אין לי כסף, אלא אם הכסף הוא שלי. דוד המלך חי בחוויה של עניות, שזה אומר, היום יש לי אולי מיליונים או מיליארדים, אבל זה לא שלי. היום הקדוש ברוך הוא נתן לי את זה. מה יהיה מחר? אם הקדוש ברוך הוא ירצה, הוא ייתן לי. הכישרונות שלי הם לא שלי. אם היום הקדוש ברוך הוא נתן לי אותם, אני אקום מחר בבוקר, יכול להיות שיהיה לי אותם, יכול להיות שלא. אם הקדוש ברוך הוא ייתן, יהיה. הילדים שלי, המשפחה שלי, הבית שלי, כל מה שיש לי בחיים. אדם יכול להיות מיליארדר בכסף, בכישרונות, בתורה, בבריאות, בכל נושא בחיים. והוא יכול להיות עשיר עם 10 אגורות בכיס, והוא יכול להיות עני עם מיליארדים. האם התחושה היא, זה שלי? ואי אפשר לקחת לי את זה, ואז כשאני לוקח בעלות על זה, איפה אני נמצא? במקום של שליטה. והמקום של שליטה הוא להגדיל את החור של העצבות. לעומת המקום שבו אני משחרר ומרפא ויודע שהכל מהקדוש ברוך הוא, ואז התחושה הזאת של העניות, אבל זה העניות מתוקה, עניות של ביטחון בקדוש ברוך הוא, העניות שאני יודע שנכון, אני מצידי לא מגיע לכלום, אבל הוא כל כך אוהב, כל כך רחום וכל כך נותן לכל מי ש... הוא נותן בליש לחנויסיס אשר אוכוים וריחמתיס אשר הרחים, אף על פי שאינו אגון, אינו ראוי, אינו כדאי. התחושה הזאת, אני הכי בטוח בעולם. זו התחושה של ביטחון אמיתי, וזאת העבודה של תפילה, שאנחנו חוזרים עליה 3 פעמים ביום, את התובנה הזאת, אנחנו טובים, העולם הוא טוב, הקדוש ברוך הוא טוב, הכל הולך למקום טוב, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו, ואז, ריבונו שלנו, האמת, הכל בך, הכל תלוי בך. אם תיתן, יהיה לנו. ואנחנו מבקשים שתיתן לנו. ומהמקום הזה בן אדם מתקדם ומגיע למקום של ביטחון, מתבטל היצר דוד אזורי, מתבטל היצר דגילוי הרייס, יושב בסתר עליון, מי ששמח על הקדיש ברוך הוא, בצל שדי יתלונן, הוא זוכה להיות שמור בצילו של הקדיש ברוך הוא, ושומר עליו, אומר על השם, מחסים ומצודתי, וכל הפרק הזה של שיר של פגעים, שמשבח כמה שכשאנחנו סומכים על הקדיש ברוך הוא, הוא שם איתנו, מי שבטח בשמי, אסגבהו כי ידע שמי. הקדיש ברוך הוא יעזור לנו, שנזכה באמת כולנו לשיר את הניגון של השופר, להריע לפני הקדוש ברוך הוא בתפילה אמיתית מעומק הלב, ושהוא יצטרף לשיר יחד איתנו את השיר הזה. ובאו העובדים בארץ אשור והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים.
אמן.